כל חי אונליין 93fm.co.il
Soiros shashuoi olvozovadti beyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, הדף היומי. יום שישי חבב באייר תשע"ה, ערב שבת קודש פרשת בחוקותיי. ערב שבת קודש, שבת מברכין את ראש חודש סיוון הבא עלינו לטובה. מסכת כתובות, דפים קוף ב' וקוף ג'. אתם מאזינים לרדיו כל חי המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו המביאה לכם מדי בוקר בסייעתא דשמיא את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. היום מוריי ורבותיי, אנחנו לומדים את דף קוף ב' להיום יום שישי, חפ"ו באייר, ואת דף קוף ג' לשבת קודש פרשת בחוקותיי, הפרשה החותמת, את ספר ויקרא בחזק חזק ונתחזק. וכשנסיים בסייעתא דשמיא היום ללמוד את שני הדפים הללו, יוותרו פחות מעשרה ימים, פחות מעשרה דפים, לסיום מסכת כתובות. רשמו לפניכם, איסרו חג השבועות תשע"ה, יום שני, זין בסיוון תשע"ה, נחגוג בשמחה ובטוב לבב את סיום מסכת כתובות. השתבח שמולד. בשבת קודש, השבת שלפנינו, הבא עלינו לטובה, זך באייר. יום טוב במגילת תענית, אותה מגילה שמאגדת בתוכה את הימים טובים שהיו לישראל. ומה היה בזך באייר? בימי מלכות יוון היו מביאים אתרות ורד ותולים אותם על פתחי עבודה זרה שלהם, על פתחי החנויות ועל פתחי החצרות, ושרים שיר לעבודה זרה. וכותבים על מצח שור ועל מצח חמור שאין לבעליהם חלק באלוקי ישראל, כמו שהיו פלישתים עושים. כשגברה יד בית חשמונאי, ביטלום, ועשאו יום טוב, בזך באייר. בשמחה ובטוב לבב, אחי ורעי, אנחנו נכנסים אל בית המדרש ונושאים את התפילה. יהי רצון מפניך, אדינו אלוהי ולא אבותיי, שלא יורד דבר תקלה לידי ולא ייכשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור טמא ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר. ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה, ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. כהרגלנו בסייעתא דשמיא, אנחנו פותחים את שיעור דפינו היומיים, את תשובות לשאלות ששאלנו אתמול בסיום השיעור, שאלות לשינון, סיכום וחזרה, את סיימנו ללמוד את דף קוף א' ממסכת כתובות. השאלה הראשונה הייתה, מה ביור צון ברזל ומדוע נקראים הנכסים הללו כך? התשובה, נכסים הקשים כברזל מפני שהבעל מקבל אחריותם ואין האישה מפסדת כלום. שאלה שנייה, מה דין ממענת עוברת על דת ויוצאת משום שם רע לעניין כתובה ותוספת כתובה? התשובה, ממענת אין לה כתובה ויש לה תוספת כתובה. עוברת על דת אין לה כלום, היוצאת בשם רע נוטלת מה שלפניה, דהיינו לא הפסידה בלעותיה הקיימים, ולרבי מנחם הפסידה גם את בלעותיה הקיימים. שאלה רביעית, כיצד כותב הפיקח בהתחייבות לגבי מזונות בת אשתו? התשובה, הוא כותב הרי ניזן ביתי חמש שנים כל זמן שאת עימי. והשאלה האחרונה, האומר לחברו חייב אני לך מנה, האם נחשב הדבר להודעה? התשובה, אם אמר אתם מידי חייב, אם לא אמר פטור, אם אמר חייב אני לך בשטר, לרבי יוחנן נחשב הדבר להודעה ולריש לקיש, זו אינה הודעה. אלה הם השאלות שלנו לשינון, סיכום וחזרה על דף קוף א' עם מסכת כתובות. הדף שבעצם חתם את הפרק ה-11 ממסכת כתובות, פרק ששמו אלמנה ניזונת. וכעת מוריי ורבותיי, הכל ערוך ומוכן לגשת לעיקר העניין שלשמו התכנסנו היום הזה. יום שישי, ערב שבת קודש פרשת בחוקותיי, ושבת מברכין את ראש חודש סיוון תשע"ה, והתאריך הוא חבב באייר תשע"ה. עיקר העניין שלשמו התכנסנו ולימוד שני דפים יומיים, דפים קוף ב' וקוף ג' ממסכת כתובות. אנחנו מתחילים את לימוד הדפים בתחילתו של פרק חדש, פרק ה-12 ממסכת כתובות, פרק ששמו הנושא אישה, פרק שתחילתו 17 שורות, טוב שורות, לפני סוף דף קוף א' עמוד ב'. מתחילתו של הפרק הזה, מתחילתה של המשנה הראשונה בפרק ה-12, משנה שפותחת במילים הנושאת האישה ומיקומה בדף קופה לפעמוד ב', כעת בסייעת הדשמיה אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה ונצליח. אומרת המשנה, פותחת את הפרק ה-12 של מסכת כתובות, הנושאת האישה אלמנה או גרושה ופסקה עמו כדי שיזון את ביתה 5 שנים, התנתה עמו שיפרנס את ביתה מנישואיה הקודמים במשך 5 שנים, חייב לזונה 5 שנים, אף שהתחייבותו נעשתה באופן מחודש, כפי שתבאר המשנה לקמן. וחמש שנים אלו תחילתה מיד, במשך 5 שנים הראשונות משעה שנישאו, וטעם הדבר, משום שמי שמתנה דעתו בסתם על הזמן הקרוב ביותר. עוד כותב הטור באבן העזר סימן קי"ד, שמדברי המשנה למדנו שאין לאדם כל חובה כלפי בת אשתו מאיש אחר, אלא רק כלפי בנותיו שלו בלבד. אלא אם כן התנתה עמו אשתו שיזון את ביתה. ואילו הבית יוסף חולק ואומר שהדבר הזה פשוט, ואת זה לא באה המשנה להשמיע לנו. ממשיכה המשנה ואומרת, ניסית לאחר ופסקה עמו כדי שיזון את ביתה 5 שנים. התגרשה האם מן האיש הזה ונישאה פעם נוספת, והתנתה שגם הבעל השני שניסית לו כעת יפרנס את ביתה במשך 5 שנים. חייב לזונה 5 שנים גם הבעל השני. לא יאמר הבעל הראשון שפסק לה מזונות ל5 שנים, לכשתבוא אצלי הזונה. אם הייתה אמה נשואה לי, הייתי מפרנס את הבת. עכשיו שהיא איני אשתי, איני מפרנס את ביתה. הוא לא יכול כך לטעון, אלא מוליך למזונותיה למקום שאימה. חייב לפרנסה בכל מקום שהיא נמצאת בו. ומה שאמרה המשנה למקום שאימה, זה לא בדווקא, והוא הדין שיהיה מחויב לשלוח למזונות לכל מקום שהיא נמצאת בו. ודברי משנתנו בעלה השמיענו, דין נוסף דרך אגב שלעולם הבת נמצאת אצל אימה, כפי שהגמרה תבאר לקמן בדף קוף ב' עמוד ב'. אומרת המשנה, וכן לא יאמרו שניהם, הרי אנו זנין אותה כאחד, חצי מזונותיה מן הבעל הראשון וחצי מן הבעל השני, הם לא יכולים לומר כך, אלא אחד זנה נותן לה את כל המזונות, ואחד נותן לה דמי מזונות, כסף בשווי כל המזונות. ואינו יכול לומר, לא התחייבתי כסף, כי אם מזונות. והמאירי כותב, שהבעל הנוכחי נותן מזונות, והבעל הראשון נותן דמי מזונות, ואם התגרשה משניהם, הדבר תלוי בבת שהיא בוחרת ממי תיטול דמים וממי תיטול מזונות. ואם ירצה לתת לה מזונות במקום מעות, הדין אימה, ויהיה מחויב לתת לה מעות. אומרת המשנה, ניסית הבת, הבעל נותן לה מזונות, בעלה נותן לה מזונות, ואף שהיא מתפרנסת על ידי שני הבעלים של אימה, אין אנו אומרים משום כך שנשואה לבעלה, הרי הם כאילו בתנאי שאינו מחויב לפרנסה, אלא חייב הוא לפרנסה במזונות, והן הבעלים הראשונים של האימא שלה נותנים לה דמי מזונות. ואין אנו אומרים שלא נתחייבו לה רק כל זמן שלא ניסית. אומרת המשנה, מתו הבעלים אשר התחייבו לתת מזונות לבת, בנותן של הבעלים ניזונות מנכסים בני חורין, רק מן הנכסים שלא מחר הבעל, אלא הם ברשות היורשים. והיא ניזונת מנכסים משועבדים, ואילו ביתה של האישה הזו מתפרנסת אף מנכסים שנמכרו ללקוחות, אם לא נשארו נכסים בידי היורשים. מפני שהיא כבעלת חוב, כיוון שיש לה בידה שטר שנתחייבו לה מזונות. ונפרט יותר, מי שמלווה לחברו בעל פה והגיע זמן הפיראון, ולא פרה חברו את חובו, אין המלווה גובה אלא מנכסים שימצאו ביד הלווה. בין קרקעות, בין מטלטלין, אפילו קנה אותם הלווה אחר ההלוואה. אבל המלווה אינו יכול לגבות מנכסים שמחר הלווה, ולא ממתנות שנתן הלווה. אבל המלווה לחברו הלוואה בשטר, הוא יכול לגבות מהלקוחות שקנו מללווה וממי שקיבל מתנות מהלווה, בתנאי שקנו ושקיבלו ממנו את הנכסים אחר ההלוואה, אפילו אם לא מפורש בשטר ההלוואה שהוא קיבל עליו אחריות. ובמסכת בבא בתרא דף קע"ו, אמר רב פאפא, ההלכה היא מלווה על פה גובה מן היורשים, ואינו גובה מן הלקוחות. גובה מן היורשים כדי שלא תנעול דלת בפני לווין, יאמר מלווה, אני לא רוצה להלוות שם, אני אפול בפני היורשים ואז אני לא יוכל לגבות, לכן תקנו שכן יוכל לגבות מן היורשים. אינו גובה מן הלקוחות, מכיוון שמי שקנה את הקרקע מיד הלווה, לא היה קול להלוואה הזו, והוא לא יכל להיזהר לא לרכוש את הקרקע הזו. אף על פי שהכתובה שכותב אדם לאשתו הרי היא כחוב, מכל מקום אינה אלמנה ניזונת אלה מקרקעות בני חורין ולא מהמשובדים. לא מנכסים שמחר או נתן הבעל בחייו, אפילו מנכסים שמחרו או משכנו או נתנו היורשים לאחר מיטת אביהם, אין מוציאים מהם למזון האישה והבנות. בדין המבואר במשנתנו שאדם נשא אישה ופסקה עמו לזון את ביתה 5 שנים, הדין הוא שאם את הבעל הבת מוציאה מזונותיה מנכסים משועבדים כשאר בעל חוב, ודווקא שקנו מידו שחייב עצמו במזונותיה בשטר, אבל אם לא היה שם הקניין לדבר, נחשבים הדברים הללו לדברים שלא ניתנו להיכתב, והיא אינה ניזונת ממשועבדים. מסיים את המשנה ואומרת, הפיקחים היו כותבים על מנת שאזון את ביתי 5 שנים כל זמן שאת אימי. הפיקחים היו מפרשים שהתחייבותם כלפי הבת בתנאי שאת אימי. וממילא מובן שאחר שתמותי או שאגרשך או אחר שאני אמות, אין אני חייב יותר לזון את ביתך. טעם הדבר שלא נזכרה ההלכה הזו ברמב״ם, זה משום שזה דבר פשוט שהכל לפי מה שיתנו, ומשנתנו בא להודיע מה היו עושים הפיקחים שבהם. התפארת ישראל כותב שטעם הדבר שנקראו פיקחים מפני שלא ראוי לאדם להזכיר בשעת נישואין מיטה או גירושין, כי אדם לא מקדים פורענות לנפשו, ולכן הפיקחים היו מזכירים ברמז את הנוסח כל זמן שאת אימי. זוהי מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, המשנה הראשונה פותחת את הפרק ה-12 של מסכת כתובות, פרק ששמו הנושא את האישה, פרק שתחילתו בסוף דף קופה לפעמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה, 7 שורות לפני סוף דף קופה א'. איתמר אומר את הגמרא, למדנו, האומר לחברו חייב אני לך מנה, רבי יוחנן אמר חייב על ידי אמירתו לתת לחברו, וריש לקיש אמר פטור, שואל את הגמרא אי חידמי, במה מדובר כאן? אידה אמר להו אתם עדיי, אם אמר בשעת מעשה לאנשים העומדים שם ושומעים, היו עדיי על אמירתי זו שאני חייב לפלוני מנה, אם כן מה הייתה עמד ריש לקיש דקה פטר? מה טעמו של ריש לקיש שפטרו מלשלם לו, והרי ההלכה היא שהמודה לחברו בפני עדים חייב? ואידה לא אמר להו אתם עדיי, ואם מדובר שבשעת המעשה הוא לא אמר לעומדים שם ושומעים, היו עדיי, אם כן מה הייתה עמד רבי יוחנן דקה מחייב? מה טעמו של רבי יוחנן שמחייבו לשלם מנה לחברו? והרי למדנו שצריך לומר אתם מידי כדי להתחייב, אם הוא לא אמר אתם מידי, אף שהם עומדים שם ושומעים, אינו חייב לו, כי הוא יכול לטעון משתה הייתי בך, או לטעון שאמרתי כדי לא להשביע את עצמי. כך אומר תוספות בדיבור המתחיל, אידה לא אמר להו. תרץ את הגמרא לעולם דלא כאמר להו אתם מידי, באמת מחלוקתם של רבי יוחנן וריש לקיש זה באופן שלא אמר להם אתם מידי. ואחר במאי עסקינן, דברי רבי יוחנן וריש לקיש אמורים במקרה, דאמר לי, חייב אני לך מנה בשטר. שכתב בשטר אני חייב לך מנה ולא חתם את שמו בשטר ומסר לחברו שטר כזה. רבי יוחנן אמר חייב לשלם לחברו כפי שכתב בשטר אף שלא חתם בו את שמו. למה? כי אלים המילתא דשטרה כמאן דאמר להו אתם עדיי דמי. רב כוחו של שטר זה לחייבו משום שנמסר בפני עדים. והרי זה דומה למקרה שאמר אתם עדיי. ריש לקיש אמר פטור אינו צריך לשלם לו בגלל שלא אלים המילתא דשטרה. אין בכוחו של שטר זה לחייבו. אף שנמסר בפני עדים, ואין זה כמי שאמר, אתם מידי. בשיטת רש"י, שגם באהבה מינה וגם במסקנה, מדובר בהודעה על חוף קיים. ועל זה אמרו שבאמירה סתם בלא שטר, לכולי אלמה, אם אמר אתם מידי, נחשב להודעה. ואם לא אמר אתם מידי, אין זה הודעה. וכשמודה בשטר שכתב בכתב ידו, אבל לא חתם עליו, נחלקו רבי יוחנן וריש לקיש, האם זה נחשב להודעה, אף על פי שלא אמר, אתם מידי. אילו שיטת רבינו תמי, שבאה ואמינה שהיה מדובר באמירה באלמה בלא שטר, הכוונה היא להודעה על חוף קיים. אבל במסקנה שאמרה הגמרא, אחא במאי עסקינן דאמר לי, חייב אני לך מנה בשטר, מדובר אף בשטר גמור שחתומים עליו עדים. יש מחלוקת בין ריש לקיש לרבי יוחנן, האם יכולים להתחייב חיוב חדש בשטר, ומה שאמרו, כיוון שכתוב בשטר, כמאן דאמר, אתם מידי אף שעכשיו למסקנה, לא מדובר בהודעה, זה רק לדמיון באלמה, שכשם שבהודעה כשאומר אתם מידי מועיל שלא נאמר משתה אני בך, כמו כן בהתחייבות בשטר, זה נחשב כי אתם מידי שנראה כשמתכוון בגמירות דעת להתחייב. כעת מביאה הגמרא ראיה ממשנתנו לעניין מחלוקתם של רבי יוחנן וריש לקיש. תנן שנינו במשנתנו הנושאת האישה ופסקה עמו לזון את ביתה 5 שנים, חייב לזונה 5 שנים. פרשת הגמרא באיזה אופן אמורים דברי המשנה, מה אליו? האם המשנה לא מדברת באופן, כי אי גוונה, במקרה הזה שהבעל מוסר שטר לאישה בפני עדים וכתוב בו שקיבל על עצמו לזון את ביתה ולא כתב בו את שמו ולא עשו קניין, שהרי אם כתב את שמו בשטר, דבר פשוט הוא שהתחייבותו כלפי ביתה מחייבת אותו, ואי אפשר לומר שאת זה באה המשנה להשמיע לנו. אז אם כן, מדובר שהוא קיבל על עצמו לזון את ביתה בשטר, רק הוא לא כתב בשטר את שמו ולא עשו קניין, הוא מסר לה את השטר בפני עדים, והשטר הזה הוא לראיה בידה להתחייבותו. ואם כן, מדברי המשנה מוכח כשיטתו של רבי יוחנן, שסובר שחשובה מסירת שטר מעין זה בפני עדים, כמי שמתחייב לחברו ואומר, אתם מידי לחייבו, ככל אשר יתחייב לחברו. דוחה הגמרא את הראיה ואומרת, לא, בשטר אי פסיקתא. לא כפי שאתה אומר, אלא הראיה שביד האישה שמתוכה מוכחת התחייבותו של הבעל הזון את ביתה, זה מתוך שטר התנאים שכתבו במעמד עדים, ובחתימתם קודם שקידש הבעל את אשתו. אף שמבואר כאן שהדברים נקנים באמירה כדרב גידל, מכל מקום צריך שטר כדי לגבות ממשועבדים. ובדברי רשי כאן מבואר ששטירי פסיקתא נכתבים והעדים חותמים בהם, ואילו בדברי הגמרא לקמן בדף קוף ב' עמוד ב', מבואר ששטרי פסיקתא לא ניתנו להיכתב. מבארים האחרונים שדברי רשי כאן נאמרו שלא לפי מסקנת הגמרא שם. אם תשאל, אם כן הדבר פשוט שהבעל יהיה מחויב לאשתו ככל שיתחייב לה, על זה אני אומר לך, שמכל מקום לא עשו קניין בשעת ההתחייבות, הוא כדר רב גידל. אמר רב גידל במסכת מועד קטן דף חי עמוד ב', וכן במסכת קידושין דף ת' עמוד ב', ורב גידל אמר זאת בשמו של רב, עמדו מצד החתן ומצד הקלה ופסקו, כמה אתה נותן לבינך כך וכך, וכמה אתה נותן לביתך כך וכך, ולאחר מכן עמדו וקידשו, עמד הבעל וקידש אותה לו לאישה, קנו התחייבויותיהם זה לזה, אף בלא שעשו קניין לקיים את התחייבויותיהם. הן הדברים הנקנים באמירה. הם דברים שנקנים בדיבור באלמה, בדיבור בלבד בלא קניין, כי מאחר ויש להם הנאה במה שמתחתנים זה עם זה, אומרים בדעתם להקנות זה לזה ככל שהתחייבו בשעת כתיבת התנאים. זוהי דעתו של רב גידל, ודעתו באה המשנה להשמיע, שבמקרה כזה לא צריך קניין. בדעת הרשב"מי שדווקא אם עמדו וקידשו באותו מעמד, אבל אם קידשו במעמד אחר, כן צריכים לעשות קניין. ולכן, מבוארת לשון הגמרא, עמדו וקידשו. ואילו ריש סובר, שאף אם קידשו לאחר זמן, הרי זה על דעת התנאים הראשונים, ולא צריך גם לכך קניין. עכשיו מביאה הגמרא ראיה נוספת ללמוד ממנה לעניין מחלוקתם של רבי יוחנן וריש לקיש מדברי המשנה במסכת בכורות דף נ"א עמוד א'. תשמע בו ושמע ראיה מדברי המשנה במסכת בכורות. נאמר במשנה שם, כתב לכהן שאני חייב לך חמש סלעים, אדם שיש לו בן בכור וצריך לפדותו, כתב בשטר אני חייב לך חמש סלעים ונתן את השטר לכהן בפני עדים, ותוסף לדיבור המתחיל חייב אומר, שמוכרחים לומר שמדובר באופן כזה, כי אם נאמר שמדובר שחתם את השטר על ידי עדים, מה החידוש שחייב לו חמש סלעים? ודאי שהוא חייב לו. אלא כאמור מדובר, שהוא כתב בשטר אני חייב לך חמש סלעים ונתן את השטר לכהן בפני עדים. במקרה כזה חייב ליתן לו חמש סלעים ובנו אינו פדוי. חייב לתת לכהן חמש סלעים כפי שהתחייב בשטר, אבל בנו אינו פדוי. הבינה הגמרא שהטעם שאין בנו פדוי, משום שעל ידי שמסר לו השטר, נתחייב לו חוב חדש. וכשנותן לו חמש סלעים, זה בשביל פיראון החוב, ולא משום פדיון בנו. אם כן, יש ראיה מדברי המשנה הזו לדעת רבי יוחנן, שלמסירת השטר יש תוקף, כאילו אמר לעדים הניצבים ורואים את זה, אתם מידי, שהרי המשנה מחייבת אותו ליתן לכהן כפי שהתחייב לו בשטר. ואילו לשיטתו של ריש לקיש, מדוע מחויב הוא לתת לכהן חמש סלעים? דוחה הגמרא את הראיה הזו ואומרת שהיינה הטעם, שונה הדבר שם במשנה במסכת בכורות משועבד למדאורייתא. שם מדובר בפדיון הבן, וזה שונה ממחלוקתם של רבי יוחנן וריש לקיש, משום שבנידון של פדיון הבן, הרי הוא משועבד לתת לכהן חמש סלעים עבור פדיון בנו, ולפיכך יכול לחייב עצמו בשטר. לא כן כאן שאינו משועבד, אז לא יועיל השטר לחייבו. מקשה הגמרא, יחי, עמאי כתב, אם הוא מחויב ליתן אף בלא השטר, אם כן מפני מה כתב את השטר? תרץ את הגמרא כדי לברר לו כהן, כדי לבחור כהן מן הכהנים, של הכהן הזה הוא רוצה לתת את דמי פדיון בנו. שואלת הגמרא, יחי, בנו עמאי אינו פדוי? אם טעם הדבר שמועילה התחייבותו לכהן בשטר זה משום שהוא משועבד לכהן ליתן לו דמי פדיון בנו, ועל כן השטר הזה דינו, כאילו העיד עדים וחתמו בשטר, אם כן מדוע לא הועיל לו השטר הזה לפדות את בנו, ואילו התוספות ראש מבארת את קושיית הגמרא, שהלשון של הקושייה היא יחי, שמשמע שמחמת מה שתירצנו נהיה קשה, וזה משום שבישלמה לרבי יוחנן שאפשר להתחייב חיוב חדש בשטר גם כשלא משועבד מדוארייתא לפני כן, ברור למה בנו לא פדוי, כי אין כאן הוכחה שהחיוב הוא בשביל פדיון בנו. אלא לריש לקיש שסובר שבאלמה אי אפשר להתחייב, ורק כאן חל חיובו משום שמשועבד מדאורייתא, אם כן למה אין בנו פדוי, הרי אי אפשר להתחייב אלא לפדיון בנו. תרץ את הגמרא כדי אולה. דברי המשנה מבוארים כדברי אולה. דאמר אולה, אומר אולה במסכת בכורות דף נ"א עמוד ב', דבר תורה פדוי לכשייתן. אולה ביאר את טעם המשנה במסכת בכורות שבאמת מדין תורה כשנותן לכהן את השטר שכתוב בו אני חייב לך חמש סלעים, מתחייב הוא לתת לכהן חמש סלעים עבור פדיון בנו. ואף על פי שבאופן רגיל אין מסירת שטר כזה מחייבת את הנותן לפי ריש לקיש, כאן שהוא משועבד לו מהתורה לפדיון בנו כן חל החיוב. וכשהוא ייתן לכהן את החמש סלעים יהיה בנו כן פדוי. ומה איתם על מה נאמר במשנה שלמרות שהוא נתן את החמש סלעים על ידי אותו שטר בנו אינו פדוי, גזירה שהם היומרו פה דין בשטרות. טעם שאמרו חכמים שאין בנו פדוי אף לאחר שיתן את החמש סלעים, זה משום גזירת חכמים כדי שלא יחליפו בין שטר זה לשאר שטרי חוף שכתוב בהם שאחרים חייבים ממון לאבי הבן. שהדין הוא שאם נתנם אבי הבן לכהן עבור פדיון בנו, אין בנו פדוי, כפי שאומרת המשנה במסכת בכורות, אין פודים לא בעבדים ולא בשטרות. אי אפשר לתת לכהן עבד או שטר כדי לפדות את הבן הבכור. לכן אמרו שאף בשטר הזה אין בנו פדוי כלל, ואף לכשייתן גם אם הוא ייתן את החמישה סלעים. ולמרות שאין הוא פודה בשטר אלא במעות, מכל מקום תחילת נתינתו הייתה עד מסירת השטר, שעל ידי זה נשתעבד, ולכן יש לגזור משום שער שטרות. ובמסכת בכורות רש"י מוסיף טעם אחר שגוזרים שמה יאמרו שחל הפדיון קודם שייתן את הדמים. אומרת הגמרא אמר רבה, כתנאי, רבי יוחנן וריש לקיש בעצם נחלקו במחלוקת התנאים ששנינו במסכת בבא בתרא. במסכת בבא בתרא, דף קוף עין אי עמוד ב' וכן במסכת גיטין דף חפה א' עמוד א', נאמר, הרבע יוצא אחר חיתום שטרות, שטר הלוואה שכתוב בו אחרי חתימת העידים, פלוני הרב, והפלוני הזה מודה שהוא ערב, גובה מנכסים בני חורין. אם בא המלווה לגבות את החוב מן הערב, הוא אינו יכול לגבות אלא מנכסים בני חורין. דהיינו מנכסים שמצויים באותה זמן ברשותו של הערב, ואילו מנכסים משועבדים של הערב, נכסים שהערב הספיק למכור לאחר אותה הלוואה, המלווה אינו יכול לגבות. זאת משום שחתימתו הייתה אחר כתיבת השטר. על כן אינו מחויב הערב אלא כמלווה על פה. ובמלווה על פה, המלווה לא גובה מנכסים משועבדים. מספרת הגמרא מעשה בא לפני רבי ישמעאל ואמר גובה מנכסים בני חורין, וכך פסק רבי ישמעאל בדין שבא לפניו, שאין המלווה זכאי לגבות מהערב שהתחייב אחר חתימת העידים, אלא מנכסים של הערב שהם בני חורין שנמצאים ברשותו של הערב. אמר לו בן ננס לרבי ישמעאל, אינו גובה לא מנכסים בני חורין ולא מנכסים משועבדים. אין המלווה זכאי לגבות מן הערב לא מנכסים משועבדים ולא מנכסים בני חורין. אמר לו רבי ישמעאל לבן ננס, למה? למה אינו גובה גם לא מנכסים בני חורין? אמר לו בן ננס, הרי שהיה חונק את חברו בשוק ומצא חברו ואמר לו, אנח לו ואני אתן לך, פטור. מלווה שהיה כופה ומצייר את חברו הלווה לפרוע חוב שהוא חייב לו, ועבר שם אדם וביקשו להניח לו והוא מקבל על עצמו לפרוע את החוב, אינו נעשה מפני כן ערב בהלוואה הזו ואינו חייב לפרוע את החוב, שלא על אמונתו הלוואו, מכיוון שנתינת המעות שנתן המלווה ללווה לא הייתה מחמת האמון שנותן המלווה בהבטחתו של האיש הזה, שהרי רק בשעה שבא להיפרע ממנו אז התחייב האיש הזה בעבור הלווה. אותו דבר במקרה שהערב התחייב בשטר אחר נתינת ההלוואה, אז אין המלווה זכאי לתבוע ממנו גם לא מנכסים בני חורין, כיוון שנתינת המעות של המלווה ללווה הייתה שלא מחמת האמון שנותן המלווה בהבטחתו של הערב. אם כן אומרת הגמרא, לימה רבי יוחנן דאמר כרבי ישמעאל, וריש לקיש דאמר כבן אנס. נאמר אם כן שדברי רבי יוחנן הסובר שמסירת השטר בפני עדים מחזקת את כוחו של השטר, ונחשב כאילו אמר אתם מידי בשיטת רבי ישמעאל, נאמרו, שגם הוא סובר שיכול הערב להתחייב גם אחר שעת ההלוואה, כיוון שהוא מודה בשטר שהוא ערב ומסרו בפני עדים. ואילו ריש לקיש בשיטת בן אנס אמר את דבריו, שאף הוא סובר בן אנס שאין אפשרות להתחייב על ידי מסירת שטר בפני עדים. דוחה הגמרא את דברי רבא ואומרת, אליבא דבן אנס כולי עלמא לא פליגי, נכונים דבריך שכשיטתו של בן אנס אין להעמיד את דברי רבי יוחנן, וכולם מודים שלפי בן אנס הדין הוא שהכותב לחברו בשטר חייב אני לך מנה ומסר לו את השטר בפני עדים פטור, שהרי אף לגבי ערב ששיעבודו הוא מן התורה, סובר בן אנס שאינו יכול להתחייב באופן הזה, וכל שכן לעניין דינו של רבי יוחנן שאין לו כל שיעבוד לחברו מן התורה. אבל אין לומר כי דבריך שמחלוקתם של רבי יוחנן וריש לקיש אינה יכולה להאמר לפי דרכו של רבי ישמעאל, אלא כי פליגי אליבא דרבי ישמעאל, מחלוקתם היא לפי דעת רבי ישמעאל. ובין רבי יוחנן ובין ריש לקיש יכולים לסבור כרבי ישמעאל לגבי ערב, והם נחלקו מה יסבור רבי ישמעאל בדין חייב אני לך מנה בשטר. והגמרא מבארת איך יכולים רבי יוחנן וריש לקיש לסבור כרבי ישמעאל. רבי יוחנן כרבי ישמעאל, דברי רבי יוחנן בוודאי יכולים להאמר בשיטת רבי ישמעאל, שהרי שניהם אומרים שאדם מתחייב על ידי שמוסר לחברו שטר שחייב לו גם בלא חתימת עדים. וריש לקיש אף הוא יכול להעמיד את דבריו בשיטת רבי ישמעאל, והוא יאמר כך, עד כאן לא כמה רבי ישמעאל אתם, כל מה שרבי ישמעאל אמר זה רק שם, אלא דשייך לשעבודה דאורייתא, דהיינו שלא נאמרו דברי רבי ישמעאל שמועיל להתחייב בשטר שאין העדים חתומים עליו, אלא היכן שהוא משתעבד לו מן התורה, כגון ערב ששיעבודו מן התורה. אבל אחא, לא שייך שיבוד הדאורייתא, אבל היכן שאדם מבקש להתחייב לחברו באופן שאינו משתעבד מן התורה, כגון באופן בו נחלקו רבי יוחנן וריש לקיש, בזה גם רבי ישמעאל מודה שאינו מתחייב לחברו. ומהיכן לומדים שערב שיעבודו מן התורה, כותב רש"י מדברי הכתוב בספר בראשית פרק מ"ג פסוק ט', אנוכי ערבנו מידי תבקשנו אם לא אבו אותי ואליך, והצגתיו לפניך וחטאתי לך כל הימים. מזה אנו למדים שתוקפה של ההשתעבדות הוא מדאורייתא. אומרת הגמרא גופה, חוזרת הגמרא לדון לגוף, דברי רב גידל בשמו של רב שהוזכרו לעיל. גופה אמר רב גידל, אמר רב, כמה אתה נותן לבנך כך וכך, וכמה אתה נותן לביתך כך וכך, עמדו וקיצו, קנו, הן הדברים הנקנין באמירה. אמר רבה, מסתברא מילתא דרב בביתו נערה דקמתי הנאה לידי. מסברה נראה שדברי רב נאמרו בקידושי נערה, שאביה מקבל את כסף קידושיה, ובהנאה זו שנטענה, גמר בליבו להקנות ככל שהתחייב לתת לביתו, אף בלא שקנו מידו. האב זכאי בביתו לקדשה משעה שתיוולד עד שתבגר, בין בכסף, בין בשטר, בין בביאה וכסף קידושיה שלו. משבגרה, אין לו רשות בה. וממתי היא נקראת בוגרת? כשהאישה עברה 12 שנה ויום אחד, אז אם הביאה בית שערות נקראת נערה עד 6 חודשים אחר כך, שאז אחרי 6 חודשים היא נקראת בוגרת. אבל בוגרת דלא מתי הנאה לידי, לא. אבל בבת גדולה שכסף קידושיה לעצמה ואין האב מקבל הנאה לידו, לא יועיל קניין בדברים בלא שיקנו מידו. אין המקח נגמר בדברים שאומר לחברו, איך אתה נותן לי חפץ זה ואמר לי בכך וכך ונתרצו שניהם ופסקו אדמים, יכולים לחזור שניהם, אפילו היה הדבר בפני עדים ואמרו להם, הבו עלינו עדים שמחר זה ושלקח זה, בכל זאת הרי זה אינו כלום עד שגמור המקח. כל דבר ודבר כראוי לו, קרקע לפי קניינו, בעלי חיים לפי קניינם ומטלטלן לפי קניינם. ולאחר שנגמר המקח, כל אחד לפי קניינו, אין שום אחד מהם יכול לחזור בו, אפילו לא היו עדים בדבר. והחזון איש כותב, כלל גדול יהיה לך בקניינים. דעיקר הקניין הוא שיגמור בליבו להקנות את הדבר לחברו, וחברו יסמוך דעתו עליו. יש דברים שקימלו לחזל שבדיבור באלמה גומר בליבו להקנות לחברו. ויש שאינו גומר בליבו רק על ידי הקניינים המפורשים מן התורה או מחזל. כך החזון איש בחושן משפט, סימן חב ב'. מסיים רבה את דבריו ואומר, והאלוקים, אמר רב, האלוקים זה לשון שבועה. אם כן, אני רבה אומר שדברי רב נאמרו אפילו בוגרת, אפילו בבת בוגרת, דעילות אימה אחי, שאם לא נאמר כך, אבי הבן מהי הנאה עתה לידי, כיצד גומר ומקנה אבי הבן, והרי הוא לא מקבל כלום לידו בשעת הקידושין. על כוחנו צריך לומר שטעם אחר יש שמחמתו גומרים הצדדים ומקנים, אף שלא קיבלו לידם כלום. אלא, והיא הנאה, דקמיחתני הדדי, גם ראי ומקנה להדדי. טעם הדבר הוא שבאותה הנאה שיש להם שהם משתדחים אחד עם השני, גומרים בליבם להקנות, ואין צורך לעשות קניין. ממשיכה הגמרא לדון בהלכה נוספת הנוגעת לדברי רב גידל. אמר לי רבינה לרבשי, דברים הללו ניתנו להיכתב או לא ניתנו להיכתב? שאל רבינה את רבשי, דברים הללו שהתחייבו הצדדים זה לזה בדיבור בלא שעשו על כך קניין. האם יתירו חכמים לעלותם על הכתב אם רוצים להחתים עדים על גבי השטר? כן או לא? ובביור שיטתו זו של רש"י נחלקו הראשונים. הראש מפרש שאין רשות לכתוב כלל מחשש שמא יבואו לגבות בו ממשועבדים. ויש מפרשים שיכולים לכתוב שטר, אלא שלא יועיל השטר הזה לגבות בו ממשועבדים. והלשון לא ניתנו להיכתב, היינו שאין לזה את הדין של כתיבה בשטר. ומשמע מרש"י שהספק הוא כשעדיין אין העדים חתומים. כאילו לדברי המפרשים שכל הספק הוא האם ניתן לגבות ממשועבדים בשטר הזה, היה לרש"י לומר, נתנו חכמים דין כתיבה אם חתמו עדים. אם כן, שואל רבינה את רבשי, הדברים הללו שתחייבו הצדדים זה לזה בדיבור בלא שעשו על כך קניין, האם יתירו חכמים לעלותם על הכתב אם רוצים להחתים עדים על גבי השטר. אמר לי, ישיב לו רבשי, לא ניתנו להיכתב. לא נתנו חכמים רשות לכתוב שטר זה ולהחתים בו עדים, שהרי אין להם רשות לגבות מן הנכסים המשועבדים, כיוון שלא עשו קניין. ואם נתיר להם לכתוב ולהחתים עדים בשטר, יבואו לגבות גם מנכסים משועבדים שלא כדין. היטיבי קשה רבינה לרבשי מדברי משנתנו שאומרת, הפיקחין היו כותבין על מנת שאזון את ביתי 5 שנים כל זמן שאת אימי. הרי שהתחייבות זו שהתחייב הבעל לאשתו ואשר לדברי הגמרא נעשתה בשטרי פסיקתא, היו כותבים אותה. והריטב"א מבאר שראיית הגמרא היא מכך שהתנא נקט בלשון הפיקחין היו כותבים, מכאן משמע, שאף זה היה בגלל פיקחותם של קרובי האישה בכדי שהיא תוכל לגבות מנכסים משועבדים. ואף שעיקר הפיקחות הוא התנאי שמתנה הבעל שאינו מחויב לביתה אלא כל זמן שהיא נשואה לו, מכל מקום גם פיקחות זו בכלל, שאם לא כן די היה לכתוב בלשון אומרים או פוסקים. ופה נאמר כותבים, מתרץ רבשי ומסביר מהי כותבין, מה שנאמר במשנה כותבין, אומרים, פירושו אומרים, שואלת הגמרא וקרי לי לאמירה כתיבה, האם התנא מתכוון לאמירה ונוקט לשון כתיבה? משיבה הגמרא אין, כן. ומביאה הגמרא ראיה ממשנה אחרת שנוקט התנא אמירה בלשון כתיבה. והתנן, שנינו במשנה לאל בדף פי ג' עמוד א', הכותב לאשתו דין ודברים אין לי בנכסייך, ותני רבחיה האומר לאשתו. רבחיה היה שונה בברית את הדין הזה בלשון האומר לאשתו, שגם אמירה מועילה. ואף על פי שהתנא אמר, הכותב כוונתו האומר. הנה לנו ראיה שקוראים לאמירה כתיבה. עוד ראיה נוספת מביאה הגמרא מדברי המשנה במסכת בבא בתרא לפשוט ממנה את הספק בעניין כתיבת השטר. תשמע בו ושמע ראיה כאמור מן המשנה במסכת בבא בתרא דף קוף סמך זין עמוד ב', וזה מופיע גם במסכת קידושין דף ת' עמוד ב', אין כותבים שטרי אירוסין ונישואין אלא מדעת שניהם. אין כותבים את השטרות הללו אלא מדעת אבי החתן ואבי הכלה. ואין דין השטרות הללו כדינם של שאר מיני השטרות הנזכרים בדברי המשנה שם אשר נכתבים בידיעת אחד מן הצדדים. מדייקת הגמרא, המידעת שניהם כותבים. מבואר אם כן מדברי המשנה הזו שאיכן ששני הצדדים מסכימים על כתיבת השטר, מותר לכותבו, מה אליו? שטרי פסיקתא, מה כוונת המשנה, האם לא לשטרי פסיקתא? ולפי הפירוש הזה יש לומר ששטרי נשואין פירושם הוא, מה שהתנתה אישה להכניס שום לבעלה, דהיינו נכסי צון ברזל, ששמה לו בכתובתה. הוא מקבל על זה אחריות להחזירן לה כשתייצא ממנו. וכן מה שהאיש מקבל עליו להכניס לשום משלו, או שקיבל עליו בשום בהערכה מה שהכניס עלו היא. ולפיכך הם כותבים אל המידעת שניהם שמה אין רוצים להיות עליהם כמלווה בשטר. הנה ראיה מדברי המשנה שאיכן ששני הצדדים מסכימים על כתיבת השטר מותר לכתוב אותו. נוכחה הגמרא ואומרת אין ראיה משם. לא. שטרי אירוסין ממש. אין כוונת המשנה לשטרי פסיקתא. כי אם לשטר שבו מקדש הבעל את אשתו שכותב בשטר הרי את מקודשת לי ומוסרו לה. ולפי הפירוש הזה כותב הריטב"א במסכת קידושין שאי אפשר לפרש שטר נישואין היינו כתובה. ואם כן למה צריך דעת שניהם? כי בדעת האיש מספיק שהוא המתחייב. כמו ששנינו במסכת בבא בתרא שם בדף קוף סמך זין עמוד ב' כותבין שטר ללווה אף על פי שאין מלווה עמו. אלא שטר אירוסין ונישואין על כל דבר אחד הוא. והוא שטר קידושין שהוא מקדש בו ולתכלית הנישואין. וזה לשיטת אומרת הגמרא כדרב פאפה ורב שרביה. דאית מר, נאמר במסכת קידושין דף ת' עמוד ב', כתבו לשמה ושלא מדעתה, מי שכתב שטר קידושין לשם אישה פלונית, אך לא מידיעתה, כלומר שקודם כתיבת השטר לא נמלח בדעתה, ואחר כך, אחרי שכתבו מסרו לה לשם קידושין, והיא קיבלה את זה, הדבר הזה מחלוקת חכמים הוא, האם מתקדשת היא בשטר זה? רבא ורבינה אמרי מקודשת, משום שהם סבורים שאין צורך שתהיה לה ידיעה בשעת כתיבת השטר, ודבר זה הם למידים מהלכות כתיבת הגט שנכתב שלא בידיעת האישה, שרי מדין תורה יכולו לגרשה בעל כורחה, ורב פאפה ורב שרביה אמרי אינה מקודשת, מאחר והיא לא ידעה שהוא כותבו, אז לדעתם דבר זה פוסל את השטר, והם למדו זאת מהלכות כתיבת הגט שאי אפשר לגרש בגט שנכתב שלא מידיעת המקנה, דהיינו הבעל, שיקנה אותה בגט הזה לעצמה ופותרה ממנו, וצריך שיכתוב מדעתו, דכתיב וכתב לה, כך בפסוק. ואף לגבי קידושין צריכים לנו את ידיעת המקנה, היינו האישה שהיא מקנה עצמה לבעל בשטר הזה. ונציין שהגמרא שם במסכת קידושין, מביאה את שאלתו של רבי שמעון בן לקי, שטר אירוסים שכתבו שלא לשמה, כלומר שנכתב לשם אישה אחרת ונמלח, וקידש בו אישה אחרת, מהו? האם הוויות ליציאות מקישינן? האם אנו משווים את הקידושין לגט? מה יציאה? כמו שלגבי גט בעינן לשמה, אף הוויה גם קידושין בעינן לשמה, או דילמה או שנאמר הוויות להדד עם הקישינן. משווים קידושין את דרכי הקניין בקידושין אחד לשני. מה הוויה דכסף, כמו שמקדשים בכסף לא בעינן לשמה, לא צריך שזה יהיה לשמה, גם הוויה בשטר, קידושין בשטר לא בעינן לשמה. ואחרי שהסתפק בזה ריש לקיש, הוא פשט ואמר שמשווים קידושין לגט. ואמר קרן, אמר בפסוק ויצא והייתה. וכאמור, בזה חולקים רבא ורבינה עם רב פאפה ורב שרביה, לגבי מי שכתב שטר קידושין לשם אישה פלונית, אך לא מידיעתה, ואחר שכתבו מסרו לה לשם קידושין, והיא קיבלה את זה. דנה הגמרא עכשיו בראיה מדברי משנתנו, האם שטרי פסיקתא ניתנו להיכתב או לא. אומרת הגמרא תשמע בו ושמע ראיה נאמר, בגמרא במסכת גיטין דף נון א', עמוד א', וכן למדנו זאת לאל בדף קופה לפעמוד ב', מתו בנותיהן ניזונות מנכסים, בני חורין, והיא ניזונת מנכסים משועבדים. למדנו במשנתנו שהיא מתו הבעלים של אמה, הרי שבנותיהם של אותם בעלים מתפרנסות מן הנכסים אשר מצויים בידיהם של היתומים, אבל מנכסי האב שנמכרו אין הם יכולות לגבות את המגיע להם לצורך פרנסתם. ואילו בת אשתו שהתחייב לפרנס אותה, יכולה לגבות את פרנסתה גם מנכסי האב שנמכרו. וטעם הדבר אמרה המשנה, מפני שהיא כבעלת חוב. וכשם שבעל חוב גובה אף מנכסי הלווה שנמכרו לאחרים אחרי שהלוואו, משום שהם משועבדים לפיראון החוב, אף היא יכולה לגבות מכל הנכסים שהשתעבדו לפיראון החוב שיש לבעל אימה כלפיה, אף אם כבר נמכרו. וכשם שאין בעל החוב יכול לגבות מנכסים משועבדים, אלא אם כן הייתה הלוואה כתובה בשטר, כיוון שבאופן זה מתפרסמת ההלוואה, ומי שקונה קרקעות מן הלווה יודע בשעת קניית השדה שעלולים הם להפסיד את השדה, כך יש לומר שמשנתנו אף היא עוסקת באופן שיש ביד האישה שטר, שאם לא כן, כיצד תיפרע מנכסים שביד הלקוחות, אם כן מוכח שכן ניתנו להיכתב. דוחה הגמרא ואומרת, אחא במאי עסקינן בשקנו מידו. משנתנו אמורה, כשהבעל נתן קניין על התחייבותו לאשתו ולא נקנו באמירה, ובאופן זה ודאי כותבים שטר, משום שכשעושה קניין על התחייבותו, צריך לגבות מלקוחות מן הדין ואין חשש בכתיבת השטר. שואלת הגמרא, יחי בנות נמי, אם משנתנו מדברת באופן שהבעל עשה קניין לקיים את התחייבותו, אם כן, שגם בנותיו שלו יוכלו לגבות מנכסים משועבדים, מיישבת הגמרא בשקנו לזו ולא קנו לזו. משנתנו מדברת באופן שהבעל יקנה לבת אשתו את מה שהתחייב כלפיה ולא יקנה לבנותיו שלו. שואלת הגמרא, ומה היא פסקה? מניין פשוט לחכמים הדין הזה שהמתחייב לאשתו ומקנה לה קונים ממנו לביתה ואין קונים ממנו לבנות שיהיו לו ממנה? שמפני כן לא חילק קטן הדבריו בין איכן שיקנה לבנותיו לבין איכן שלא יקנה להם. והרי יש לומר שבשעה שקנו מידו נעשה הקניין על כל התחייבותו. תרץ את הגמרא, אי דאבה היא בשעת קניין, מהני לה קניין? בת אשתו, מכיוון שכבר נולדה בשעת הקניין, מועיל הקניין עבורה. בנות דלא אבו בשעת קניין, לא מהני להו קניין. אבל בנותיו, מכיוון שטרם נולדו בשעת הקניין, אין הקניין מועיל עבורם. בדעת התוספות בדף נ"ד עמוד א', דיבור המתחיל אף על פי, שלמרות שאנחנו סוברים שאין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם, מכל מקום הוא יכול להתחייב ולשעבד דבר שלא בא לעולם. אם כן נשאלת השאלה, למה לא מועיל קניין להתחייבות הבנות שעדיין לא נולדו? התשובה היא שלהשתעבד למי שלא בא לעולם גרוע יותר ואי אפשר להשתעבד עבורו. ולפי זה, מובן מה שאמרו שבנות שלא היו בשעת הקניין לא מועיל הקניין. וזאת למרות שזה רק התחייבות. ממשיכה הגמרא ומקשה, מי לא עסקינן דאבה היא בשעת קניין, וכי לא ייתכן שגם בנותיו שלא יהיו בשעת הקניין? ויחידה מי, כיצד זה ייתכן? כגון דגרשה וההדרה, כגון שגרש את אשתו, אחרי שכבר היו לו בנות ממנה, החזירה וכתב לה את התנאים הללו. ולמרות שייתכן כך שגם בנותיו שלו יהיו בעולם בשעת ההתחייבות, לא מחלק את המשנה בדבריה, ואמרה שאין בנותיו גובות מנכסים משועבדים, אם כן מוכח שאין הטעם משום שלא היו בשעת הקניין. אם כן חוזרת השאלה, אם מדובר בקנו מידו, מדובר שהבעל נתן קניין על התחייבותו לאשתו ולא נקנו בסתם אמירה, מדוע אין בנותיו שלא ניזונות מנכסים משועבדים? מתרצת הגמרא חילוק אחר, אלא אי אי דלייתא בתנאי בית דין, מהני לה קניין? ביור הדבר הוא כך, הבת הזו, הבת של אשתו שאינה ממנו, הבת הזו שאינו מחויב כלפיה מתנאי בית דין לפרנסה, מועיל הקניין לגביה. כי זה תנאי מיוחד שהוא עשה עם אשתו. בנות דאיתנאיו בתנאי בית דין, לא מהני להו קניין. בנותיו שלו שהוא מחויב בפרנסתם מתנאי בית דין, לא מועיל הקניין עבורם. ורשי הביא את דברי המשנה לאל בדף נ"ב עמוד ב', שמזונות הבנות תנאי בית דין הם. ואף מי שנשא אישה ולא אמר ולא כתב בכתובה, בנה נוק ון דהבן ולכי מיני יהבין יתוון בביתי ומתזנן מנכסי הדלילה כחון לגוברין, לא כתב במפורש שהוא מתחייב לפרנס ולזון עד שהם ינסו, חייב לפרנסה משום שזה תנאי בית דין. לכן לא מועיל הקניין עבורם. שואלת הגמרא, מיגרא גרי? האם מפני שאביהם מחויב להם מתנאי בית דין, יגרה חלקם שלא יועיל להם הקניין לגבות מנכסים משועבדים? משיבה הגמרא, אלא ההבדל בין בנותיו שלו לבין בת אשתו, בנותיו היינו טעמה כיוון דהיתנאיו בתנאי בית דין, אי מרצררי התפיסינו. טעם הדבר הוא שלבנותיו שהוא מחויב להם בתנאי בית דין ועוד הוסיף ויקנה להם, כשבאים לגבות ממשועבדים אנחנו אומרים שכבר מסר להם לפני מותו צרור כסף על מנת שיתפרנסו ממנו, ואם כן איננו מניחים להם לגבות ממשועבדים. אבל לגבי לגבות מבני חורין דיינו מנכסי הירושה, לא חוששים לצרור כסף שהוא הניח להם. אומרת עכשיו הגמרא חמש שורות לפני סוף דף קוף בית עמוד בית, שנינו במשנה, לא יאמר הראשון לכשתבוא אצלי, אזון אותה, אלא מוליך למזונותיה למקום שאימה. ונזכיר, למדנו במשנה שפתחה את הפרק בדף קוף א' עמוד בית, הנושא את האישה, אלמנה או גרושה ופסקה עמו כדי שיזון את ביתה חמש שנים, והתנתה עמו שיפרנס את ביתה מנישואיה הקודמים במשך חמש שנים, חייב לזונה חמש שנים אף שהתחייבותו נעשתה באופן מחודש. ניסית לאחר ופסקה עמו כדי שיזון את ביתה חמש שנים, התגרשה האם מהאיש הזה ונישאה פעם נוספת והתנתה שאף הבעל שהיא ניסית לו כעת יפרנס את ביתה במשך חמש שנים, חייב לזונה חמש שנים גם הבעל השני. לא יאמר הבעל הראשון שפסק למזונות לכשתבוא אצלי הזונה, אם הייתה אימה נשואה לי הייתי מפרנס את הבת, עכשיו שאין לי אשתי אני לא אפרנס את ביתה. הוא לא יוכל לומר כך, אלא מוליך למזונותיה למקום שאימה. דהיינו, חייב לפרנסה בכל מקום שהיא נמצאת בו. אומרת עכשיו הגמרא, מדברי המשנה הללו, לומדים הלכה נוספת. אמר רב חיסדא, זאת אומרת, בת אצל אימה, מדברי התנא שאמר שצריך הבעל להוליך את מזונות הבת למקום שבו היא מצויה יחד עם האימא שלה, ולא אמר למקום שהבת הזאת נמצאת יחד עם אחיה, משמע שכך הוא הדין שהבת, בין שהיא קטנה, בין שהיא גדולה, היא גדלה עם אימה. וגם בת הניזונת מן הבנים, אין קופין אותה לגור אימם, אלא ניזונת בבית האימא שלה. וטעם הדבר שהבת גדלה אצל אימה, אף שהיא מקבלת מזונותיה מאחיה. ובאי רשי במעדור הקמה, וזה מובא בשיטה מקובצת, משום שאצל אימה היא תתחנך ולא תוחז בידה דרך פריצות. והם משמרתה ומלמדתה צניות ואורח נשים. שואלת הגמרא, ממה היא דבגדולה עסקינן? דילמה בקטנה עסקינן ומשום מעשה שהיה. מניין שדיבר התנה בבת גדולה, אולי דווקא בבת קטנה אנחנו אומרים שתהיה אצל האימא שלה, כי אנחנו חוששים משום מעשה שהיה. לתניה, שנינו בברייתא, מי שמת והניח בן קטן לאימו, מי שמת והותיר אחריו יתום קטן שהוא יורשו, יורשי אב אומרים יהיה גדל אצלנו, בני אב שהם אחיו של אותו יתום אומרים, רצוננו שיגדל היתום עמנו, ואימו אומרת יהיה בני גדל אצלי, רצוני שבני יהיה גדל עמי, מניחים אותו אצל אמו, ואין מניחים אותו אצל ראוי ליורשו, אין מניחים אותו אצל אחיו שהם יורשיו לכשימות. מעשה היה הוא שחטו ערב הראשון. מעשה היה שהניחו את היתום אצל אחיו, ושחטו אותו בערב הראשון בכדי שיוכלו לרשת אותו. ואף לגבי בת יש לחשוש שאחיה יארגו אותה, משום שהיא לוקחת מחלק ירושתה מסירית מן הנכסים, כי כך תקנו להם חכמים, שתהיה מתפרנסת מהם, כפי ששנינו לאל בדף סמכת עמוד א'. אמר רבי, בת הניזונת מן האחים נוטלת איסור נכסים, אסירית מן הנכסים. אז אם כן, שואלת הגמרא, מי אומר שמדובר בבת גדולה שגם היא גדלה אצל אמא? אולי מדובר דווקא בבת קטנה שהיא צריכה לגדול אצל אמא, אבל בת גדולה לא. משיבה הגמרא, אם כן, ליטני למקום שהיא, אם כדבריך שהתנא דיבר בבת קטנה, היה לו לתנא לשנות במשנתנו, מוליך למזונותיה, למקום שהיא שמה, וממילא אנחנו יודעים שהכוונה לכל אחת, לפי מה שהיא, הגדולה למקום שהיא נמצאת, והקטנה למקום שהיא נמצאת. מהי למקום שאימא? למה נקת התנא למקום שאימא שלה נמצאת, שמשמעותו שכך הדין, בכל מצב, בין בבת קטנה ובין בבת גדולה. שמעת מינה מכאן ראיה, בת אצל האם גדלה, לא שנה גדולה ולא שנה קטנה. כאמור, בהכרח שמענו מדבריו של התנא אצלנו במשנה, שלעולם הבת נמצאת אצל אימא, ואין בזה חילוק בין בת גדולה לבין בת קטנה. אומרת הגמרא בדף קוף ג' עמוד א', שנינו במשנה שפתחה את הפרק ה-12, אישה שהתנתה עם בעלה שיזון את ביתה חמש שנים, לאחר מכן התגרשה והתחתנה עם בעל נוסף, וגם איתו היא התנתה שיזון את ביתה שאינה ממנו חמש שנים, אז לא יאמרו שניהם שני הבעלים, הרי הם זונים אותה כאחד, חצי מזונותיה מן הבעל הראשון, וחצי מזונותיה מהבעל השני, אלא אחד זנה, אחד נותן לה את כל המזונות, ואחד נותן לה דמי מזונות, כסף שווי כל המזונות. ואין הוא יכול לומר לו, התחייבתי כסף כי היא מזונות. הביאה הגמרא מעשה ודנה האם ניתן לדמותו לדין האמור במשנתנו. ההוא גברא איש פלוני, דאוגר לרחיה לחברי לתחינה. הזכיר רחיים לחברו ובתמורה היה מוטל על הסוחר לתחון עבור המזכיר את מזונות ביתו. לראובן היה רק רחיים ולא היה לו חמור לגלגל אותם, ולשימון היה רק חמור. הלך ראובן והזכיר לשימון את הרחיים, ולא ביקש ראובן ממון עבור השכרת הרחיים, אלא התנה עם שימון שיתחון עבורו חיטים לפרנסתו בשכר הרחיים. לסוף יעתר, אחרי זמן, אשיר המזכיר, זווין רחיה וחמרה, קנה רחיים אחרים וחמור על מנת לתחון בהם למזונות ביתו. אמר לי, אמר המזכיר לסוחר, עד העידנה, אב את תכנין הגבח, אשתה, אב לי אגרה. עד עכשיו תחנתי אצלך את חיטאי כדמי שכירות, עכשיו שיש לי ריחיים וחמור, ואני לא זקוקות שתחן עבורי את מזונות ביתי, שלם לי במעות, בכסף, את השכירות של הריחיים. אמר לי, מי תחן תכנין עלך? אמר הסוחר למזכיר, אין אני משלם לך אלא בתחינת מזונות, כפי שהיה מתחילה, ועד עכשיו נמשיך באותו הסדר. סבר רבינה למימר, היינו מתניתין, היה רבינה סבור ללמוד את הדין הזה, מן הדין המבואר במשנתנו, שכך שנינו בדברי המשנה, לא יאמרו שניהם, הרי אנו זנין אותה כאחד, לא יכולים שני הבעלים לומר, שנינו נותנים לה לבת מזונות, ואין אנו נותנים לה מעות. אלא הדין הוא שאחד זנה, ואחד נותן לה דמי מזונות. פעל אחד נותן מזונות ממש, והשני נותן דמי מזונות. ואף על פי שבשעה שהתחייב לאימה לזון אותה, לא התחייב דמי מזונות, אלא מזונות בלבד. בכל אופן, אם יש לבת מזונות ממקום אחד, חייבו לתת לה דמי מזונות. אותו דבר במקרה הזה. אף שמתחילה לא התחייב, אלא לתחון בעבורו, עכשיו שלמזכיר אין לו צורך בתחינה הזו, ייתן לו מעות. אמר לרב אווירה, אמר לו רב אווירה לרבינה, מי דמי? אין המקרים הללו דומים זה לזה. מדוע? אתם חד קריסה איתלה, תרתי קריסתה ליתלה. במקרה המבואר בדברי המשנה, הרי אין הבת יכולה לאכול פעמיים. ולכן אין הבעל יכול לומר, תאכלי איתי, ואחר כך תאכלי פעם נוספת עם הבעל השני. אבל אחה, לגבי הריחיים, מצי אמר לי, תחון וזווין, תחון ואוטיב. יכול הסוחר לומר, מה שאתה תוכן בריחיים שברשותך תמכור לאחרים, מה שאני תוכן עבורך אשמור, עבור מזונות ביתך. אומרת הגברה ולא אמרן מה שאמרנו שאין הסוחר מחויב לשלם במעות, אלא דלית לתחינה לריחיה. זה דווקא כאשר אין הסוחר מוצא אנשים המבקשים לתחון אצלו כל שעה. ולכן יכול לטעון, מאחר ואני יושב בטל מעבודה, לא אתן לך מעות, אלא אתחן עבורך. אבל איתלי תחינה לריחיה, אבל אם יש לו אנשים שבאים לתחון אצלו, כגון זו, כופין אותו על מידת סדום. מכריחים אותו לתחון לאנשים ולתת למזכיר מעות, משום שזה נהנה וזה לא חסר. וזו מידת אנשי סדום שהיו נמנעים מלהנות זה את זה, אפילו כשזה נהנה וזה לא חסר. שואלים התוספות בדיבור המתחיל ולא אמרה, נועיל והעמדנו שהסוחר לא מוצא מי שיתחון אצלו בשכר, ויהיה לו הפסד אם יצטרך לשלם דמי שכירות למזכיר, למה הוא צריך רב אווירה לומר שהטעם, שהסוחר יכול לומר למזכיר, תתחון ותמכור, ואז יהיה לך מעות? הרי אפילו אם לא ימצא המזכיר לתחון ולמכור מכל מקום, זה לא דומה לדין של המשנה שלנו. כי במשנה שלנו אין הפסד לבעל כשנותן דמים. דמה לי מזונות שהוא נותן, ומה לי דמיהן שהוא נותן. וממה נפשך הוא חייב לתת לה, כפי שהוא התחייב. אבל סוחר יש לו הפסד אם יצטרך לתת דמים, שהרי אינו מוצא לתחון וצריך לפרוע מכיסו. ותרצים התוספות, שוודאי בלא הטעם, שאומר הסוחר למזכיר תתחון אתה ובכך יהיה לך דמים, אין הסוחר חייב לתת דווקא דמים הועיל ויש לו הפסד. אבל אולי הטעם הזה, גם המזכיר יאמר יש לי הפסד שאני מקבל שכר מהריחיים שלי. הוא יכול לבטל את השכירות קודם הזמן. ואין החינם אי אפשר לחייב את הסוחר לשלם השכר מכיסו. אבל גם לא יוכל לעכב את הריחיים עד הזמן שקבעו ביניהם את השכירות, הועיל ולמזכיר יש הפסד. אבל כיוון שאמרנו את הטעם שאומר הסוחר למזכיר, תתחון ותמכור את הקמח, וכך תסתכר, ממילא למזכיר אין הפסד. לכן, יכול הסוחר לומר למזכיר לך אין הפסד אם תניח את הריחיים אצלי, אבל אם תחזור בך, יש לי הפסד ולכן אינו יכול לחזור בו. הנה מוריי ורבותיי, הגענו אל המשנה בדף קוף ג' עמוד א'. אלמנה ניזונת מנכסי יורשים כל זמן אלמנותה, אבל אם תבק כתובתה בבית דין, אין לה עוד מזונות מעתה ואפילו לא פרעוע, משום שגילתה דעתה שרצונה להינשא ובעלה לא יתנה עמה, אלא כל ימי משך אלמנותך בביתי. אומרת המשנה, אלמנה שאמרה אי אפשי לזוז מבית בעלי, אלמנה שאמרה ליורשי בעלה איני רוצה לצאת מבית בעלי, אין היורשים יכולים לומר לה לכי לבית אביך ואנו זנין אותך. לא יכולים יורשי הבעל לומר לאלמנתו לכי לבית אביך ואנו נזון אותך שם, אלא זנין אותה בבית בעלה ונותנים לה מדור לפי כבודה. צריכים לתת לה בית מיוחד למגוריה בתוך בית בעלה. אמרה אלמנה אי אפשי לזוז מבית אבא, אין אני רוצה לצאת מבית אבי ולגור עמכם בבית בעלי. יכולים היורשים לומר לה, יכולים יורשי הבעל לטעון כנגדה, אם את אצלנו, יש לך מזונות, אם את גרה עמנו, הרי אנו מפרנסים אותך. ואם אין את אצלנו, אין לך מזונות. אבל אם אין את גרה עמנו, אין לנו מחויבים בפרנסתך. והגמרא תבאר את טעם הדבר. המשיכה המשנה ואומרת, אם הייתה טוענת, אם האלמנה טוענת, שאינה רוצה לדור בבית בעלה יחד עם היתומים, מפני שהיא ילדה והם ילדים, ויש לחשוש שיבואו לידי עבירה, והשיטה מקובצת אומר שדברי המשנה אמורים איכן שהיא אינה אימם של הילדים, כגון שהיו לבעלה בנים מאישה אחרת והם בחורים והיא ילדה, והיא אומרת שאינה רוצה לדור עמהם כדי שלא נבוא לידי איסור אשת אב, או כשלא הניח בנים ואינה רוצה לשבת עם האחים של בעלה שהיא אסורה להם משום ערווה וחוששת שלא יבואו לידי הרגל עבירה, זנין אותה והיא בבית אביה. הרי הם מחויבים בפרנסתה אף שאינה גרה עמם, אלא בבית אביה. זוהי המשנה שלנו בדף קופג עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. אומרת הגמרא, תנו רבנן, שאלו חכמים בברייתא, שבה מבוארים החיובים כלפי האלמנה כל ימי אלמנותה כשהיא בבית בעלה. משתמשת במדור כדרך שמשתמשת בחיי בעלה, אלמנה משתמשת אחרי מות בעלה באותו בית שהשתמשה בו בחיי בעלה, בעבדים ושפחות כדרך שמשתמשת בחיי בעלה, וכן משתמשת באותם העבדים והשפחות שהשתמשה בהם בחיי בעלה. הוא משתמשת בקרים וקסתות כדרך שמשתמשת בחיי בעלה, וכן משתמשת בכלי כסף וכלי זהב כדרך שמשתמשת בחיי בעלה. ואין היורשים יכולים לומר לה שתקנה לה מטלטלין אילו משל עצמה. וטעם הדבר משום שבהתחייבותו של הבעל כלפיה, ואת תהי יתווה בביתי ואת תהי יושבת בביתי, שיאבד אף את המטלטלין לצורקה. כפי שאומרת הברייתא, משום שכך כתב לה בכתובה, ואת תהי יתווה בביתי ומתזנה מנכסי כל ימי מגר אלמנותך בביתי. פירוש הדברים, את תהי יושבת בביתי ותהי ניזונת מנכסי כל ימי משך אלמנותך בביתי, משמע שבאותו שימוש תשתמשי בין בחיי בין במותי כל זמן שאת בביתי. תני רב יוסף, כך מדויק מנוסח הכתובה שתקנו חכמים, בביתי ולא בבקטתי. אי מתי קיבל על עצמו שתי האלמנה יושבת בביתו דווקא איכן שאותיר אחריו בית, אבל אם אותיר אחריו בית צר כאין צריף, באופן זה אנו אומרים שלא קיבל על עצמו להוציא בניו מביתו ולהושיבה במקומם. ומדובר שבחיי אב היו היורשים סוחרים בתים, ועכשיו רוצים לחזור לביתם, או שהיה בעלה סוחר בית ובניו היו דרים בביתו. אומרת הגמרא, אמר רב נחמן, יתומים שמכרו מדור אלמנה, יתומים שמכרו את הבית המיועד למגורי האלמנה, כגון שבנה לבעלה בתוך ביתו חדר מיוחד לצורך תשמישה, לא עשו ולא כלום, אין המכר חל. מקשה הגמרא, ומה ישנה מדי רב אסי, אמר רב יוחנן, במה שונה המקרה הזה מהמקרה עליו דיבר רב אסי בשם רב יוחנן? ואמר רב אסי, אמר רב יוחנן, במסכת יבמות דף סמך זין עמוד ב', יתומים שקדמו ומכרו בנכסים מועטים, מה שמכרו מכרו, אם מת האב והותיר אחריו נכסים מועטים והלכו הבנים ומכרו את אותם נכסים קודם שבאו לבית דין, המכר חל, אף שמן הדין במקרה זה יש ליתן נכסים אלו לבנות, והבנים ישאלו על הפתחים. ושיעור נכסים מועטים, כותב רש"י, שאין בהם פרנסת 12 חודש לזכרים ולנקבות. ולדברי רב נחמן, מפני מה חל המכר? כך שאלת הגמרא. תרצת הגמרא, אתם לא משתבדי למחיים, אך המשתבדי למחיים. לגבי מזונות הבנות, כיוון שהחיוב לזונם חל רק אחרי פטירתו ואין הנכסים משועבדים למזונותיהם עוד בחייו של האב, לכן מה שעשו היתומים עשוי. אבל לגבי מקום מגורי האלמנה, הרי הוא משועבד לה עוד בחיי בעלה, ועל כן אין היתומים יכולים למוכרו. אמר אביי נקטינן, כך הוא מנהג רבותינו להורות, מדור אלמנה שנפל אין היורשים חייבים לבנותו. בית המיוחד למגורי האלמנה שנפל אין היורשים מחויבים לבנותו, משום שלא שיאבד לבעלה, אלא בית זה שגרה בו כל זמן שהוא קיים, ולא יותר. תניא נמי אחי, מביאה הגמרא מקור נוסף לדין הזה, שכך שנינו בדברי הברייתא, מדור אלמנה שנפל, אין היורשים חייבים לבנותו, ולא עוד, אלא אפילו היא אומרת, אניחוני ואבננו משלי, אין שומעין לה. אין היתומים מחויבים לבנות מכספם את בית האלמנה שנפל, ולא רק זה, אלא אף אם רוצה האלמנה לבנות מכספה את הבית בשנית ולדור בו, אין היתומים מחויבים להסכים לכך, משום שבשעה שנפל הבית פקע השיעבוד כלפיה, ומעתה יכולים היתומים לנהוג במקום הבית כרצונם. באי אביי, מסתפק אביי, שיפצה מהי. איך נדון באופן שהאלמנה תקנה וחזקה את הבית, ומפני כך עשוי ומעתה לעמוד עוד זמן רב? האם מחויבים היתומים לתת לה לגור בבית הזה כל זמן שהוא קיים, אחרי שהוא חוזק? או שאין הם מחויבים אלא בשיעור שהיה יכול להתקיים, אם היא לא הייתה מחזקת אותו? בשיבה הגמרא, תיקו. הספק הזה נשאר בספיקו ואין הכרע בדבר. תשבי את הרץ, קושיות ואיבאיות. אומרת הגמרא שנינו במשנה, אמרה אי אפשי, אם האלמנה אומרת אי אפשי לזוז מבית אבא, היא רוצה לגור בבית אביה, יכולים היורשים לומר לה, אם את אצלנו יש לך מזונות, ואם אין את אצלנו, אין לך מזונות. שואלת הגמרא, ולי תבולה כי יתווה אתם, יתנו לה מזונותיה כשהיא יושבת בבית אביה, מדוע אין הם מחויבים לזון אותה שם? והרי תנאי בית דין הוא שחייבים לזון אותה. מדרצת הגמרא, מסייע לרבונה, דאמר רבונה, ברכת הבית ברובה. מדברי משנתנו נמצא סיוע לדברי רבונה שאמר שכפי ריבוי בני הבית כך הוא שיעור הברכה המצויה בבית, שהרבים מסייעים זה לזה ומזלם של הרבים עדיף, ולפיכך אין הם מחויבים לתת למזונותיה, שהרי ביציאתה מן הבית נתמעתה הברכה. שואלת הגמרא, ולהתבו לה לפי ברכת הבית, מכל מקום יתנו לה מזונות ויפחתו מהם לפי חיסרון ברכת הבית כפי שנחסר בגללה שאינה דרה עמם. משיבה הגמרא, אחי נמי, באמת לא הייתה כוונת משנתנו לומר שאין לה מזונות כלל, אלא כוונת המשנה לומר שנוטלת מזונות בניקוי מה שנתמעתה ברכת הבית ביציאתה מן הבית. אמר אבונה, לשון חכמים ברכה, לשון חכמים עושר, לשון חכמים מרפא. מלשונם של חכמים יש ללמוד ברכה, עושר ורפואה. אומר אמר המשיף, שאף שמצינו הרבה רפואות בשס, כגון בפרק מי שאחזו במסכת גיטין ובמסכת שבת, אין בהם חידוש, דגם חכמי הרופאים עשו חיבורים על רפואות וכן תחבולות למסע ומתן. אלא כאן עיקר כוונת הגמרא להשמיענו דין, ודרך אגב השמיענו ברכה, עושר ומרפא. וכוונת רבונה שידייק היטב בלשון המשנה, דאף על גב דה עיקר בא להשמיענו דין, אם תדייק היטב תמצא בנוסף גם ברכה ועושר ומרפא. ומפרט את הגמרא, ברכה עד האמרן יש ללמוד כיצד תחול הברכה כפי ששמענו, שיש ברכה בבית כפי שיעור יושבי הבית תתרבע ברכה. עושר דתנן, שנינו במשנה במסכת בבבת רדף פידלת עמוד ב', המוכר פירות לחברו משך ולא מדד קנה, מי שמוכר לחברו פירות וסיכמו המוכר והקונה את מחירם, או שמחר לו על פי מחיר ידוע והקונה משך את הפירות לזכות בהם, הרי אף שעדיין לא מדדו את הפירות, אין זה מעכב את הקניין מלחול. מדד ולא משך לא קנה, אולם אם מדד את הפירות ולא משך הקונה את הפירות לא קנה, ואם היה פיקח סוחר את מקומו. אם הפירות מונחים ברשותו של המוכר והם רבים ואין לקונה פנאי למושכם ונתן כסף תמורתם, אם היה הקונה פיקח יש לו יצא לזכור את מקום הפירות ונעשה מקום זה כחצירו וקונה לו, לא יוכל המוכר לחזור בו מן המחר. הרי למדנו מדברי חכמים כיצד הצליח במסחרו והתעשר, וזוהי כוונת הדברים, לשון חכמים עושר. אומר הפני יהושע, אף על גב שיש בזה רווח לקונה והפסד למוכר, מכל מקום, כיוון שאף אם הקונה לא קנה את הפירות מכל מקום, לא גרע מנושא ונותן בדברים שאם חזר בו המוכר אין רוח חכמים נוחה ממנו, שייך לומר בו לשון זו של לשון חכמים עושר. מרפא, מאיכן לומדים של לשון חכמים מרפא? דתנא נאמר במשנה במסכת פסחים דף למתת עמוד ב', לא ילעוס אדם חיטין ויניח על גבי מכתו בפסח מפני שמחמיצות. אסור לכסוס בפסח חיטים בפיו על מנת להניחם על גבי מכה, משום שהחיטים מתחמצות על ידי הרוק שבפיו, והעושה כן בפסח עובר על בעל ייראה ובעל יימצא. מדברי חכמים שאמרו לנו שנאסרה רפואה הזאת בפסח, למדנו שבשאר ימות השנה טוב לשים חיטים לעוסות על מכתו כדי לרפותה. נמצא אם כן שדברי חכמים מרפא. אומרת הגמרא, תנו רבנן שנו חכמים בשעת פטירתו של רבי, ומסביר הריטב"א הטעם שהובא כאן המעשה מפטירתו של רבי, משום שבתלמוד הירושלמי נאמר שרבי ציווה לבניו אל תזוז אלמנתי מביתי. מקשה התלמוד ירושלמי מה שהוא צריך לצוות על הדבר הזה רבי, מדוע? הרי בכל אנשים הדין כך, כמו שלמדנו במשנתנו. תרץ התלמוד הירושלמי שמכל מקום, כיוון שביתו של רבי היה מיוחד לנשיאים, הייתה ואמינה שמשועבד לנשיאים, ועבורה עבורה אלמנה יזכרו בית אחר, לכן ציווה להם רבי שאפילו אחי לא תזוז אלמנתו מביתו. הפני יהושע מעיר שכיוון שלא הובא ציווי זה בסוגייתנו, צריך לתת טעם השייך לסוגיה, ולכן הוא מפרש שאגב שמדובר כאן אצלנו בדיני אשת האב לאחר מיטה, מביאים את המעשה עם פטירתו של רבי ללמדנו שצריך להיזהר בכבוד אשת האב לאחר מיטה, גם במה שאינו חייב מעיקר הדין. אם כן אומרת הגמרא, תנו רבנן שנו חכמים בשעת פטירתו של רבי אמר, לבני אני צריך הכניסו אליי את בני, משום שרצה לצוות אותם. נכנסו בניו אצלו, אמר להם, יזהרו בכבוד עמכם, נר יהיה דלוק במקומו על יד השולחן לאחר פטירתי כמו שהיה בחיי, משום שעתיד היה רבי לבוא לביתו בלילות שבת, גם אחרי פטירתו כפי שיבואר. והשיטה מקובצת כותב שרק בערב שבת ציווה שיהיה נר דלוק במקומו, שאז הוא בא לביתו. אבל העיון יעקב כותב שמכך שלא פירה שמתי ידליקו, משמע שציווה שיהיה דלוק נר בכל יום, ולא רק בבי אישים שלא רק בערב שבת. והטעם שציווה כן כדי שלא ירגישו מהכנות שעושים לו כשהוא מגיע, אבל כשמכינים לו כל השבוע, אף שאינו מגיע, לא ירגישו כלל ולא יוציאו לז על הצדיקים הראשונים, כמו שאומרת הגמרא בהמשך. ממשיך רבי ואומר, שולחן יהיה ערוך במקומו, מיטה תהיה מוצעת במקומה, מקושטת בקרים וקסתות ותכשיטים. יוסף חיפני, יוסף מן העיר חיפה, ושמעון אפרתי מהעיר אפרת, הם שימשוני בחיי והם ישמשוני במותי. אומרת הגמרא, שנינו בברייתא שאמר רבי, היזהרו בכבוד אמכם. שואלת הגמרא, מפני מה הוא צריך להזהירם על כבוד אמם, על דאורייתא היא? מן התורה מחויבים בכבודה. דכתיב, נאמר בעשרת הדיברות, כבד את אביך ואת אמך. מדרצת הגמרא, אשת אב אבי, לא הייתה זו אמם כי היא מאשת אביהם. הוא קרא לה אמכם מפני שהיא גידלתם. כפי שכתוב אצל יוסף הצדיק, אבוא נבוא אני ואמך, שיעקב קרא לבילה אמו של יוסף על שם שגידלתו. אבל החידה מפרש שאין נראה שהיא גידלתם כאם, שאם כן פשוט שצריכים לכבדה, ואפילו לא הייתה אשת אביהם, שהרי על זה נאמר במסכת מגילה דף י"ג עמוד א', כל המגדל יתום ויתומה בתוך ביתו מעלה עליו הכתוב כאילו ילדו. למה היה צריך רבינו הקדוש להזירם על זה? אלא שמה מינה שלא היא גידלתם. הטעם שקרא להם עמכם, לפי שהדרך לקרוא לאשת האב אמא, לכבוד האב. מקשה הגמרא, אשת אב נע מדאורייתא, היא גם בכבוד אשת אביהם מחויבים ממנה תורה. דתניא, שנינו בברייתא, על דברי הכתוב, כבד את אביך ואת אמך, כלל הוא שכל אחד שכתבה התורה את כוונתה לרבות. ולכן דורשים את אביך זו אשת אביך, מן המילה את הסמוכה לאביך, אנו למידים, לרבות חיוב כבוד, לגבי אשת אב ואת אמך, זו בעל אמך. מן המילה את הסמוכה לאמך, אנו למידים, לרבות חיוב כבוד, לגבי בעל האם. וו יתירה, לרבות את אחיך הגדול, מן האות וו היתירה במילה ואת, אנו למדים לרבות חיוב כבוד לגבי האח הגדול. יש מחלוקת הפוסקים האם חייב בכבוד כל אחיו הגדולים ממנו, רק בכבוד הגדול, דהיינו הבכור, וכן החלקו האם חייב גם בכבוד אחותו הגדולה. אם כן, נשאלת השאלה למה רבי היה צריך לצוות אותם, לכבד את אשתו. מתרצת הגמרא, אני מילי מחיים. אבל לאחר מיתה לא, לא נתחייבו בכבוד אשת האב, אלא כל זמן שהאב חי, אבל אחר מיתתו אין מחויבים עוד לכבדה. עוד ציווה רבי את בניו, נר יהיה דלוק במקומו, שולחן יהיה ערוך במקומו, מיטה תהיה מוצעת במקומה. שואלת הגמרא, מה היא טעמה? מפני מה ציווה מלכך? משיבה הגמרא, כל באישים שי. כל ערב שבת, והטעם שנקראת ערב שבת על שם בין השמשות, לפי שהוא שגור בפי כולם, והכל חרידים על בין השמשות שלו לסיים מלאכתם, עד שלא תחשך. אם כן, אומרת הגמרא, כל ערב שבת, אתה היא לביתי. בכל ערב שבת היה רבי בעל ביתו, אחר פטירתו. ורבי עקיבא איגר בגיליון השעס הביא מספר חסידים שרבינו הקדוש היה נראה בבגדי חמודות שהיה לובש בשבת ולא בתכריכים, להודיע שעדיין היה בתוקפו ופותר את הרבים מדי חובתם בקידוש היום, ולא כשאר המתים שהם חופשים מן המצוות. כי אם כחי בבגדים כמו שהיה לובש בחייו, הצדיקים נקראים חיים אפילו במיטתם, ופותר היה בקידוש את בני הבית. מספרת הגמרא, הוא באישים שעתה ישיבבת, ערב שבת אחד באה שכינתם, קרקריה אבבה הייתה עומדת בפתח הבית וקוראת. אמרה אמתה השתיקו דרבי יתיב. אמרה לה השפחה המשמשת בבית רבי, שתקי שכן רבי יושב בביתו. כיוון דשמע שוב לא עתה, כיוון שרבי שמע שכבר נודע לרבים דבר ביאתו לביתו בלילות שבת, פסק מלבוא כדי שלא להוציא לעז על צדיקים הראשונים שלא יאמרו עליהם, שלא היו צדיקים שהרי לא ניתנה להם רשות לבוא לביתם כמו לרבי. אומר המהרש"א שהטעם שדווקא רבי בא, כחי, זה משום שנקרא רבינו הקדוש. כמו שנאמר לקמן בגמרא בדף קוף ג' עמוד ב', כשמת רבי, בטלה קדושה. ואמרו חזל במסכת סנהדרין דף צדי ב' עמוד א', על הפסוק בספר ישעיה, פרק ד' פסוק ג', קדוש יאמר לו כל הכתוב לחיים. מה קדוש לעולם קיים, אף הם צדיקים לאחר התחייה קיימים לעולם. ולכן בא בשעת קידוש היום של שבת על שם הקדושה שנמצאת ביום השבת. את המשך סיפור הגמרא הנפלא על רבינו הקדוש, נלמד בעזרת השם יתברך ביום ראשון. אנחנו חותמים את שיעור הדף היומי שלנו עם 8 שאלות לשינון סיכום וחזרה. שאלה ראשונה, מה הם שטרי פסיקתא? שאלה שנייה, מהו ערב היוצא אחר חיתום שטרות ומה דינו? שאלה שלישית, מניין נלמד דין ערב? שאלה רביעית, מה דין שטר אירוסין שנכתב לשמה ושלא מדעתה? שאלה חמישית, האם בת יתומה גרה עם אמה או עם אחיה ומדוע? שאלה שישית, מזכיר שיתנה עם הסוחר שיתחון לו חיטים בסחירות המתחנה, ועכשיו אין לו צורך בחיטים, מה הדין? שאלה שביעית, מה הפירוש בביתי ולא בביקתי? והשאלה האחרונה, אם יש חיוב לכבד אשת אב. עם השאלות הללו לשינוי סיכום וחזרה, אנחנו חותמים את שיעור דפינו היומי להיום, יום שישי חבב באייר תשעיני, ערב שבת קודש פרשת בחוקותיי, ושבת מברכין את ראש חודש סיוון הבא עלינו לטובה. סיימנו בסייעתא דשמיא כמעט את דפים קוף ב' וקוף ג' ממסכת כתובות. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בתחילתו של שבוע טוב חדש הבא עלינו לטובה. יום ראשון, כוח באייר תשע"ה עם דף קוף ד' ממסכת כתובות. לי קוראים בנימין מילצקי ואני רוצה לאחל לכולנו שבת שלום ומבורך. שבת מלאה בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה ממקור הברכה. חלכם לאורייתא, אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות. שבת שלום ומבורך.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.